שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קס"ח, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. היום אנחנו מתחילים בשורה השמינית בעמוד א', ואנחנו לומדים את הגמרא כאן יחד עם המשנה בקס"ז. כי אתמול כשלמדנו את המשנה, למדנו רק משפט אחד מהמשנה, כי הגמרא לא עסקה במשנה. היום הגמרא עוסקת בשאר המשנה, אז נלמד את הגמרא והמשנה משולבים ביחד. הנושא של המשנה זה כתיבת שטרות, ויש במשנה שלושה נושאים. נושא אחד שזה ראינו אתמול, שהעדים צריכים להכיר את הבעל והאישה שמקודם כותבים בשבילם את הגט למשל. זה דיברנו אתמול. נושא שני זה מי משלם על כתיבת השטר, ונושא שלישי זה למי יש סמכות לומר לכתוב שטר, כלומר האם צריך את שני הצדדים או שמספיק צד אחד. אז נתחיל בנושא של התשלום, מי משלם את ההוצאות של כתיבת השטר, כלומר הקלף והסופר. אז יוצא מהמשנה הכלל הבא, מי שהוא הנהנה העיקרי מהעסקה הזאת הוא זה שמשלם על השטר. ולכן למשל אם יש הלוואה, פה ברור שהלווה משלם, כי הוא זה שנהנה מהלוואה ולא המלווה. אז זה הכלל, עכשיו נראה את כל הדוגמאות שבמשנה, ועל רוב הדוגמאות הגמרא תשאל שזה פשיטה, למה המשנה צריכה להשמיע לנו את זה? ואז הגמרא תענה שבכל המקרים שבמשנה אפשר לעשות עוקימתא, שהמשנה בא לחדש שאפילו במקרה מסוים שבו לא לגמרי ברור מי הנהנה העיקרי, עדיין גם במקרים האלו מי שכתוב במשנה הוא הנהנה העיקרי והוא זה שישלם, כמו שעוד רגע נראה. אז המקרה הראשון זה הלוואה, אומרת המשנה שהלווה משלם, שואלת על זה הגמרא פשיטה, ועונה הגמרא שאפילו בעסקה, לא ניכנס עכשיו לאיך עושים עסקה, רק נאמר שבעסקה המלווה גם כן מרוויח כי זה השקעה מבחינתו, ומחדש את המשנה שלמרות שגם המלווה נהנה, הלווה הוא הנהנה העיקרי והוא משלם על השטר. מקרה שני זה מחירה, הקונה הוא הנהנה העיקרי והוא משלם, גם על זה אומרת הגמרא שזה פשיטה, ועונה הגמרא שאפילו שמדובר במוכר שמוכר משהו כי רוצה להיפטר מזה, כלומר גם הוא נהנה מהמחירה, עדיין הקונה הוא הנהנה העיקרי והוא משלם. דוגמה הבאה זה הבעל שהוא משלם על השובר, כלומר במקומות שלא היו כותבים את השטר כתובה, אז האישה הייתה כותבת קבלה לבעל על זה שהוא שילם לה את הכתובה, וכיוון שהבעל הוא זה שצריך את השטר הזה בשביל להוכיח שהוא שילם, הוא משלם על זה. ודוגמה הבאה, הבעל משלם גם על הגט. פה לכאורה היינו צריכים לומר הפוך, כי הרי האישה היא זאת שרוצה בעיקר את הגט בשביל שהיא תוכל להתחתן ובשביל שהיא תקבל את הכסף של הכתובה. למרות זאת הבעל משלם, מסבירה הגמרא, כי כתוב בתורה וכתב ונתן. אז הבעל הוא זה שאמור לכתוב את הגט או לשלם לסופר שיכתוב בשבילו. הגמרא מעירה שהיום המנהג השתנה והאישה משלמת בשביל שזה לא יגרום לבעל לדחות את הגירושין. אז זה היה הדבר הרביעי, הגט. הדוגמאות הבאות זה אירוסין וכתובה, שגם את זה הבעל כותב. כתובה זה כתובה. אירוסין זה חוזה שבו ההורים של שני הצדדים מתחייבים מה כל אחד מכניס לחתונה. את שני הדברים האלו הבעל משלם, למרות שלכאורה שניהם נהנים מהעסק, הבעל הוא הנהנה העיקרי מהחתונה. והגמרא אומרת גם על זה שזה פשיטה, ועונה הגמרא, אפילו שמדובר בבעל תלמיד חכם, ואז גם הצד של האישה מאוד רוצים שהיא תתחתן דווקא איתו, עדיין הוא הנהנה העיקרי, לכן הוא משלם על השטר אירוסין והכתובה. ודבר אחרון זה קבלנות וחקירות, כלומר אדם שמקבל שדה בשביל לעבוד בה, והוא משלם שכירות קבועה או לפי אחוזים מהיבול. למרות שגם הבעלים נהנה, הוא כמובן הנהנה העיקרי ולכן הוא משלם על השטר. גם על זה שואלת הגמרא פשיטה, ברור שהוא הנהנה העיקרי. עונה הגמרא, אפילו שמדובר בשדה שכרגע אי אפשר להשתמש בה, היא צריכה להיות בורה שנה או שנתיים, וכרגע הוא בעצם לא נהנה עדיין, בכל זאת הוא זה שצריך לשלם, כי הוא הנהנה העיקרי מהעסקה. בזה סיימנו את הנושא במשנה של מי משלם, ובגמרא הגענו לנקודותיים ממש באמצע עמוד א'. עכשיו הנושא הבא במשנה זה למי יש סמכות לומר לעדים לחתום על שטר. כלומר, ברור שאדם לא יכול לבוא לסופר ולעדים, ולומר, אני עכשיו הולך להלוות לרובן כסף, בואו תחתמו לי על השטר הלוואה. ברור שאי אפשר לעשות את זה לפני שהוא באמת מלווה, ובלי שהלווה נמצא ומסכים באמת להלוואה. כלומר, בשביל לכתוב ולחתום על שטר, חייבים שזה שהשטר מחייב אותו, יהיה שם ויסכים לזה. לעומת זאת, זה שהשטר מחייב אותו, יכול לכתוב את השטר ולהחתים עדים, אפילו בלי שהצד השני נמצא ומודע לזה בכלל. למשל, הלווה, אם הוא רוצה שיהיה לו שטר מוכן, בשביל שאם הוא יפגוש את המלווה, הוא מיד יוכל לקבל את הכסף ולתת לו את השטר, אז הוא יכול להכין שטר מראש, חתום עם עדים, אפילו שהמלווה לא נמצא כאן כרגע. במפרשים מסבירים למה זה לא נקרא שטר מוקדם, לא ניכנס לזה. בכל אופן, זה שזה מחייב אותו חייב להיות, זה שזה לא מחייב אותו לא חייב להיות. ועכשיו נראה את הדוגמאות במשנה. אז דוגמה ראשונה כבר אמרנו זה הלוואה. דוגמה הבאה, לא בדיוק לפי סדר המשנה, זה שובר לאישה. השובר אומר שהאישה קיבלה כבר את הכסף של הכתובה, לכן ברור שהיא צריכה להיות זאת שאומרת להם לכתוב את זה. דוגמה הבאה זה שטר מחירה. השטר מחייב את המוכר לתת, לכן המוכר צריך להיות זה שכותב לא הקונה. דוגמה נוספת זה גט. בגט זה קצת שונה, כי למרות שהגט מחייב את האישה, כלומר מגרש אותה, עדיין הבעל יכול לעשות את זה גם בלי שהאישה נמצאת, כי ממילא הוא יכול לתת לה את זה גם בעל כורחה. אז לכן לא צריך לשאול את דעתה. זה הקבוצה הראשונה של הדברים שמספיק צד אחד. אחרי זה המשנה מביאה עוד קבוצה של דברים שבהם צריכים את שני הצדדים, כי מדובר בחוזים שמחייבים את שני הצדדים. שטרי ירוסין, שזה כמו שאמרנו מקודם, בחתונה כל צד אומר כמה הוא ייתן, זה מחייב את שני הצדדים, לכן צריך ששניהם יהיו שם. כתובה גם כן מחייבת בחובות שונים את הבעל ואת האישה, לכן צריכים ששניהם יהיו שם. שטרי הריסות וחקירות גם כן מחייבת שניהם, כי בעל השדה נותן את השדה, והפועל הוא נותן שכירות קבועה או שלפי אחוזים, אז גם כן זה מחייבת כולם, לכן צריך ששניהם יהיו שם. ושתי הדוגמאות האחרונות זה שטרות שהבייטין כותבים. דבר אחד זה מעשה בייטין, רשב"א מסביר שזה שטר שהבייטין נותנים למלווה שיוכל ללכת עם זה ולגבות את הנכסים מהלווה. פה זה שאנחנו מצריכים גם את דעת הלווה, זה לא בגלל שאנחנו שואלים את דעתו, כי הרי ממילא אפשר לגבות את הנכסים שלו גם בלי שהוא יסכים, כמו בגט, אלא צריך את דעתו כי אולי יש לו איזושהי טענה, אולי הוא אומר שהוא בכלל פרה כבר את החוב. לכן לא עושים הוצאה לפועל לפני ששמענו גם מה ללווה יש לומר. ושטר שני של בייטין זה שטרי בירורין. מה זה שטרי בירורין? פה יש מחלוקת בגמרא, רב ירמיה אמר שזה שטר שבו כל צד מהדיון בבייטין כותב איזה דיין הוא רוצה, ובבבל אמרו שזה פרוטוקול של סיכומי הטענות של כל אחד מהצדדים. את המשך הגמרא נסביר לפי הדעה של בבל שזה סיכום הטענות. בין כך ובין כך, כיוון שהמסמך הזה מחייב את שני הצדדים, אז צריך ששניהם יהיו שם. עכשיו לגבי שטרי בירורים, יש מחלוקת במשנה, נסביר את המחלוקת לפי איך שיוצא מהגמרא, מה קורה אם צד אחד אומר, אני לא רוצה לעשות שטר בירורין אחד שעליו כתובים שתי הטענות של שנינו, אלא שני שטרות, על שלי יהיו כתובים. על השטר שלי יהיו כתובים רק הטענות שלי, ועל השטר שלך הטענות שלך. האם הוא יכול לדרוש את זה או לא? לפי תנא קמא לא, לפי רשב"ג כן. מה המחלוקת? אומרת הגמרא, אין פה מחלוקת עקרונית לגבי שטרות, אלא לגבי קופין על מידת סדום. כלומר, תנא קמא אומר, למה שצד אחד ידרוש לעשות לבד? הרי עולה כסף לעשות שטר. תעשו ביחד, וככה תחסכו כסף. למה אתה רוצה לעשות לבד? סתם כי אתה רשע. אז אנחנו לא ניתן לך להיות רשע. זה הסברה של תנא קמא, ובסברה הזאת יש שתי הנחות יסוד. דבר אחד, שבאמת הצד שדורש לעשות שני שטרות עושה את זה סתם מרשעות, כלומר מידת סדום, והנחה שנייה שקופין על מידת סדום, כלומר אנחנו קופין אדם לא להתנהג במידת סדום, אלא נכריח אותם לעשות ביחד. זה דעת תנא קמא. עכשיו רשב"ג שאומר שכן נותנים לו לעשות לבד, הוא יכול לחלוק על אחת משתי הנחות. או שהוא יסכים שזה באמת מידת סדום, אבל לא קופין על מידת סדום. כלומר, אם הוא רוצה להיות רשע, אין מה לעשות, אנחנו ניתן לו להיות רשע. זה אפשרות ראשונה. או שהוא יאמר, אני מסכים שבדרך כלל קופין על מידת סדום, אבל פה זה לא מידת סדום. הוא לא עושה את זה סתם כי הוא רשע, אלא יש לו סיבה אמיתית לעשות את זה. מה הסיבה האמיתית? הוא לא רוצה שהצד השני בוויכוח יהיה רובץ עליו כמו אריה. כלומר, יש בזה כמה הסברים בראשונים, נאמר את רשב"ם, הוא אומר, אני לא רוצה שיהיה לנו שטר אחד משותף שבו כתוב את שתי הטענות, ונניח שהשטר הזה היה יושב בבייטין, כל פעם שאתה תבוא לבייטין ותקרא את מה שכתוב בשטר, אתה תראה את הטענות שלי ותתעצבן עליי ואז תבוא לריב איתי. לא רוצה מריבות, אני מעדיף שלא תראה כל יום בבוקר את הטענות שלי וככה לא תבוא לריב איתי, לכן אני רוצה שני שטרות נפרדים. זה דעת רשב"ג. תנא קמא לא חושש לסברה הזאת, והוא אומר שזה כן מידת סדום, לכן מחייבים אותם לעשות שטר אחד משותף, ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א'. במשנה הזאת אנחנו עושים הפסקה קטנה מהנושאים של המשניות האחרונות והמשנה הבאה, ואנחנו לא עוסקים בענייני שטרות מזויפים ואיך לדאוג שהם יהיו אמינים, אלא פשוט בשטר חוב ששולם בחלקו. אז מה עושים אם הלווה שילם חלק מהחוב? אז להחזיר את שטר החוב אי אפשר, כי אז הוא לא ישלם את שאר החוב. אז יש שתי אפשרויות למלווה, או שהוא ייתן ללווה שובר, כלומר קבלה על מה שהוא כבר שילם, או אם הלווה לא רוצה את זה, הם יכולים להשליש את שטר החוב, כלומר לתת את השטר לאדם שלישי שהוא אמין על שניהם, ולומר לו שהוא לא מחזיר את השטר על הלווה עד שלווה משלם את שאר החוב. עד כאן מה שקשור לנושאים שלנו. עכשיו המשנה ממשיכה ונכנסת לענייני הסמכתה. כלומר, מה קורה אם אותו לווה, כשהם נתנו את השטר לשליש, עשה תנאי מוגזם. והוא אמר, אם אני לא מחזיר את שטר החוב, נניח תוך חודש, אז תחזיר את שטר החוב למלווה. כלומר, אני בעצם מוותר על מה שכבר שילמתי, ואני צריך לשלם לו את החוב מחדש. למה הוא עושה תנאי כזה? מן הסתם הוא מניח שהוא כן ישלם בזמן, והוא רוצה לגרום למלווה לסמוך עליו ולהראות לו כמה הוא רציני, שהוא מוכן להסתכן בלשלם שוב את מה שהוא כבר שילם, כי עד כדי כך הוא מאמין שהוא ישלם בזמן. אז לזה הגמרא קוראת אסמכתא, דיברנו על זה בסוף בבא מציעא בקי"ז, שם הגדרנו בצורה יותר מדויקת מה זה אסמכתא, בכל אופן לענייננו כאן מספיק לומר שזה תנאי מוגזם, שאדם שהתנה אותו לא חושב שבפועל הוא יגיע למצב שהוא יצטרך לקיים אותו, ויש מחלוקת האם אסמכתא קני או לא. כלומר, האם התנאי המוגזם הזה תופס או שהוא לא תופס? לפי רבי יוסי אסמכתא קני, כלומר התנאי הזה תופס, ובאמת השליש יחזיר את שטר החוב למלווה אם הלווה לא ישלם בזמן שהוא אמר. לפי רבי יהודה אסמכתא לא קני והתנאי הזה לא תופס. ועכשיו הגענו למשנה ממש בתחתית עמוד א', אנחנו שוב חוזרים לענייני נאמנות של שטרות. המשנה הזאת עוסקת בשחזור של שטרות. כלומר, מה קורה אם יש שטר שהוא נקרא או שהוא נמחק, מתי אפשר ללכת לפיו ומתי מותר לשחזר את השטר. אז אנחנו נחלק בין שני מצבים. מצב אחד זה שיש עדים שראו את השטר הזה והם ראו איך שהוא נמחק או איך שהוא נקרא, גם ככה מוסיפים הראשונים, והם יכולים להעיד מה שהיה כתוב בו, אז באמת מותר לשחזר את השטר. מצב שני זה שאין עדים כאלה, ופשוט כרגע יש בפנינו שטר מחוק או קרוע. אומרת המשנה, כמו שאמרנו, אם יש עדים שיכולים לומר מה היה כתוב בשטר, מי היו העדים, הזמן, מה היה הסכום וכולי, אז הם יכולים לכתוב שטר בפני בית דין שבו הם אומרים את מה שהם יודעים על השטר, ואנחנו נאמין להם, זה מה שכתוב במשנה. הגמרא מביאה ברייתא עם אותו עיקרון, רק יש הבדל קטן, שם משמע שזה לא העדים כותבים את השטר, אלא הבית דין כותבים שטר שבאו לפניהם עדים שראו את השטר. ובאמת כנראה שזה מחלוקת רשב"ם ותוספות מי אמור לכתוב את השטר הזה. בכל אופן אפשר ככה לשחזר שטרות, אבל הברייתא מוסיפה, השחזור הזה שווה משהו רק אם העדים שראו את השטר גם קיימו את השטר. כלומר שהם יכולים לומר שהם מכירים את העדים שהיו חתומים על השטר, והם יודעים שזה באמת החתימות שלהם. אבל אם את זה הם לא אמרו, אז אמנם אנחנו מאמינים להם שהם ראו את השטר, אבל זה עדיין לא אומר כלום, יכול להיות שהשטר הזה מזויף, ואז ממילא השחזור הזה לא שווה כלום, והמלווה יצטרך להביא ראיה אחרת. זה המשנה והברייתא בהתחלה, זה הנושא הראשון כשיש עדים. עכשיו לנושא השני, מה עושים כשיש לנו שטר שנמחק או נקרא, ואין לנו עדים איך זה קרה? אז אם יש שטר שנמחק, אבל עדיין אפשר לקרוא מה כתוב בו, אנחנו לא צריכים לחשוב שהלווה כבר פרה את השטר ולכן מחקו אותו, אלא כנראה שהוא נמחק מעצמו, ואפשר ללכת לפי מה שכתוב. ואפשר להסתכל טוב ולראות מה כתוב בו וללכת לפי זה. זה אם זה מחוק ועדיין רישומו ניכר. אם אי אפשר לראות מה כתוב, אז כמובן שאין מה לעשות כי אי אפשר לראות מה כתוב. זה לגבי מחיקה. אם יש לנו שטר שהוא לא מחוק אבל הוא קרוע ואפשר לראות מה כתוב בו, אז פה צריכים לבדוק איך הוא נקרא. אם זה נראה שקראו אותו בכוונה כי הלווה כבר פרה את החוב, אז צריך לפסול את השטר. זה נקרא בגמרא קרא של בית דין. לעומת זאת, אם זה נראה שהוא נקרא בטעות, אז השטר כשר. איך יודעים אם זה נקרא בכוונה או בטעות? אז יש שתי אפשרויות. רב יהודה אומר, אם קראו חלק חשוב בשטר, אז אנחנו מניחים שזה נקרא בכוונה. אם סתם קראו איזושהי פינה, זה מן הסתם נקרא בטעות. אז מה זה החלקים החשובים? האזור של העדים, התורף של השטר, שם כתוב הסכום והשמות, הזמן של השטר, זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, אומר אביי, גם אם נקרא משהו לאו דווקא חשוב, אם קראו את השטר שתי וערב, כלומר גם לאורך וגם לרוחב, אז זה מן הסתם לא נעשה בטעות, אלא בשביל לקרוא את השטר בכוונה, אז פוסלים את השטר כי מניחים שהלווה כבר פרה את החוב. ובזה הגענו קצת מתחת לאמצע עמוד ב', הגמרא מביאה סיפור, ובזה נסיים. הסיפור קשור לשני דברים שלמדנו עכשיו, גם ליכולת לשחזר שטר, אבל כאן נדבר על שחזור של שטר שקיים עדיין, וזה גם קשור למה שאמרנו עכשיו, ששטר שנמחק אבל עדיין אפשר לקרוא בו הוא כשר. אז מה הסיפור? היו ישמעאלים אלימים שהגיעו לפומפדיטה, והם היו אונסים אנשים לתת להם את הקרקעות, ולא רק שהם לקחו מהם את הקרקעות, הם גם הכריחו אותם לתת להם את השטר מכירה שהיה להם על אותם קרקעות, בשביל שאחר כך הם לא יוכלו לבוא ולערער על זה שגנבו להם את הקרקע. עכשיו, היו אנשים שרצו להקדים תרופה למכה, ולפני שבאו וחטפו להם את הקרקעות, ככה לפי רשב"ם, הם באו לאביי עם השטר מכירה, והם רצו לעשות העתק של השטר, כמו שהיום עושים נאמן למקור, בשביל שגם אם ייקחו להם את הקרקע ואת השטר, יהיה להם עוד שטר אחד בבית והם יוכלו להשתמש בו יום אחד בשביל לקחת חזרה את הקרקע אליהם. זה מבחינת מה שלמדנו, שחזור שוודאי מותר לעשות אותו, כי השטר הוא כרגע כאן והבאי רואה אותו, אז בזה אין בעיה. אבל בכל זאת הבאי אמר להם שהוא לא יכול לעשות להם העתק של השטר. למה? כי רב ספר אמר שאסור שלקונה של שדה יהיו שני שטרות מכירה ביד שלו. עכשיו עוד מעט נסביר למה רב ספר אמר את זה, אבל קודם נמשיך עם הסיפור עצמו. הם לא אהבו את התשובה של אביי, ולכן הם הטרידו אותו עוד ועוד, עד שבסוף הוא אמר לסופר שלו, בשביל שירדו ממנו כבר, תכתוב להם שטר בצורה כזאת שהוא באמת לא קשר, אבל הם לא ישימו לב. איך הוא יעשה את זה? תיקח שטר חלק, תכתוב משהו בחלק העליון של השטר ותמחוק אותו, ומעליו תכתוב את התוכן, ואת העדים תחתים על החלק החלק באזור שלא מחוק. וכמו שלמדנו בקוף סמך דלת, אם האזור של התוכן על מחוק והעדים לא, זה שטר פסול, והוא יניח שאותם אנשים לא ישימו לב לזה. עכשיו רב אחא בר מניומי שהיה שם, שאל את אביי, אם הסופר יכתוב תוכן של שטר אמיתי ואז ימחוק אותו, ואז מעל זה יכתוב שוב תוכן של שטר אמיתי, מה אותם אנשים יכולים לעשות? הם ימחיקו את השכבה השנייה, ואז יש להם שטר מחוק שקצת אפשר לראות מה היה כתוב בו, והרי למדנו ממש לפני כמה דקות ששטר שנמחק ועדיין אפשר לראות מה כתוב בו הוא כשר. לכן מה עוזר התרגיל הזה? עונה לו אביי לא התכוונתי שהוא יכתוב שטר טוב וימחוק אותו, אלא שסתם יקשקש אותיות וימחוק אותם, ומעל זה יכתוב שטר טוב, וזה יהיה פסול כי זה כתוב על אזור מחוק. אז בזה סיימנו את הסיפור של אביי והגענו לשורה השישית לפני סוף עמוד ב', רק לסיום נחזור אחורה ונראה למה לפי רב ספרה אסור שיהיו לקונה שני שטרי מחירה על אותה קרקע. נניח שיש לנו אדם שלווה כסף ממישהו, אחר כך הוא מחר קרקע באחריות ללקוח א', אז כיוון שההלוואה הייתה לפני המחירה, אותם קרקעות משועבדות להלוואה. אז עכשיו כשיבוא המלווה וירצה את הכסף וללווה עדיין אין כסף לתת לו, אז הוא ילך ללקוח א' ויתרוף ממנו את הקרקע. אבל כיוון שלקוח א' קנה את הקרקע באחריות, אז הוא יכול לחזור חזרה למוכר שלו ולדרוש בחזרה כסף או קרקע אחרת. עכשיו למוכר הזה עדיין אין כסף, אז לקוח א' יכול ללכת למישהו שקנה אחריו קרקע מאותו מוכר ולטרוף ממנו את הקרקע, כי אותה קרקע משועבדת לו. אז הולך לקוח א' ללקוח ב' ולוקח לו את הקרקע. אבל כשהוא עושה את זה, הוא חייב לתת ללקוח ב' את השטר מחירה שהוא עצמו לקוח א' קיבל. למה הוא צריך לתת לו? כי ככה לקוח ב' יוכל ללכת עם אותו שטר מחירה למוכר ולדרוש קרקע, כי הנה יש לי שטר מחירה ואת הקרקע לקחו לי. כי הנה יש לי שטר מחירה ממך, אמנם לא אליי אלא ללקוח א', אבל אני קיבלתי את זה ממנו ואת הקרקע לקחו לי, אז תביא לי קרקע. עכשיו יוצא מזה שרק מי שיש בידו שטר מחירה, הוא יכול ללכת ולטרוף מלקוחות אחרים קרקע. עכשיו אמר רב ספרה, אם יהיה מצב שבו לקונה יש שני שטרות מחירה, אז הוא יוכל ללכת ולטרוף פעמיים שלא כדין. כלומר הוא ילך ללקוח ב' וייתן לו את השטר מחירה ויתרוף ממנו את הקרקע, אבל אז הוא גם ילך ללקוח ג' ויתרוף גם ממנו קרקע וייתן לו שטר מחירה אחר. ואז גם לקוח ב' וגם לקוח ג' ילכו למוכר וידרשו את הקרקע, ובינתיים לקוח א' יברח כבר לחול. ובזה סיימנו את הסבר של הרב ספרה, נחזור מהר על מה שראינו היום. בעמוד א' דיברנו על מי משלם על השטר, אמרנו שמי שהוא הנהנה העיקרי מהעסקה הוא משלם, ואמרנו שרק הצד שהשטר מחייב אותו יכול להורות לעדים לחתום על שטר כזה. אם זה מחייב את שני הצדדים, אז שניהם צריכים להיות שם. וגם ראינו אם צד אחד יכול להתעקש שהם יעשו שני שטרות לפי תנא קמא לא, לפי רבן גמליאל כן, או כי לא כופין על מידת סדום, או כי זה פשוט לא מידת סדום. אחר כך ראינו מחלוקת בין רב יוסי לרב יהודה, האם אומרים אסמכתא קני או לא, לפי רב יוסי כן, לפי רב יהודה לא, כלומר אסמכתא התנאי המוגזם לא תופס. ובמשנה הבאה ראינו שמותר לשחזר שטר אם יש עדים שראו את השטר, בתנאי שהם גם מקיימים את השטר. אם יש לנו שטר בפנינו שהוא נמחק ואפשר לראות, אז הוא כשר. אם יש שטר שהוא נקרא, אז אם זה נראה שהוא נקרא בטעות, אז הוא כשר. אם זה נקרא בידי אדם, הוא פסול. בהקשר של הסוגיות האלו, ראינו יהודים שרצו לעשות העתק של שטר מחירה שיש בידם. אביי אמר שלפי רב ספרה אסור לעשות את זה, בשביל שקונה לא יגבה פעמיים מלקוחות, ועושה להם שטר בצורה כזאת שזה פסול והם לא ישימו לב כל טוב.